אנחנו בפרק ז', פסקה ה'. אומר הרב, הנני רואה איך העוונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי, הזורח ברוב זוהרו על כל נשמה, והם מחשיקים ומאפילים את הנשמה. התשובה אומנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, שזה כמו שדיברנו כמה פעמים כבר הנושא של הפרק הזה. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. אבל ידי גאולה שלמה, באה הנשמה דווקא על ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. ומכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפץ התשובה, אין מה לפחד כלל. ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים שהתשובה הגמורה, המהירה, את כל המחשקים באור חייה, היא נקנית על ידם. וכפי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר היא מתבררת, והלימוד נעשה צח ובהיר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. טוב, אנחנו מכירים בספר שמונה פרקים, הרמב"ם מדבר, שבעצם כל המעשים והרשמים של המעשים המקולקלים שהאדם עשה, הם בעצם כמו מחיצה. הוא קורא לזה מחיצות. אצל המקובלים קראו לזה קליפות. אני רוצה להסביר אולי ממקום אחר רגע את ההגדרה הזאת. כשאנחנו מתבוננים, מה למשל המשמעות של יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים זה נקרא יום כפרת עוונות, או יום מחילת עוונות, או יום סליחת עוונות. כשאנחנו מתבוננים, מהו בעצם יום הכיפורים, לפי מה שהתורה מתארת, אז אנחנו מגלים שהתורה אומרת בעצמה, הקדוש ברוך הוא אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, פסיק, לפני השם תתארו. אם כן, יום הכיפורים פועל שתי פעולות. כי ביום הזה יכפר עליכם, בית לטהר אתכם. אם כן, יום הכיפורים הוא יום כפרה ויום טהרה. אם כן, שאלה ראשונה, מדוע אנחנו קוראים ליום הזה יום הכיפורים, ולא יום הטהרות, או יום הכיפורים והטהרות? שאלה. בית, אם הקדוש ברוך הוא עושה ביום הזה שתי פעולות, פעולה אחת, פעולת כפרה, פעולת טהרה, מה ההבדל בין כפרה לטהרה? משמע שכנראה האבונות שהם בעצם המחיצות פעלו עלינו, או פעלו שני דברים במציאות. דבר אחד שצריך כפרה, דבר שני שצריך טהרה. שאלה אחרונה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, פסיק, לפני השם תתארו. אחד הפירושים לפני השם זה תיאור זמן. לפני השם, כלומר לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל ביוד בתשרי את תהליך הכפרה והטהרה, אנחנו צריכים להיטהר לפני שהוא מתחיל את התהליך שלו. לפני השם תתארו. אם כן, למה לא כתוב לפני השם תתכפרו ותתהרו? אם כן, סיכום. היום הזה פועל שניים מצד הבורא, כפרה וטהרה. א', מה ההבדל ביניהם? למה צריך את שניהם? ב', מצידנו, כדי שהיום הזה יפעל, כך גם ההלכה לפי חכמים במשנה, ולא כדעת רבי, וככה פסק רמב"ם להלכה, שאין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים, אבל לא לשווים, עיצומו של יום מכפר רק למי ששב, ככה ההלכה. באיזה תנאי? בתנאי שאנחנו נתחיל לפני הקדוש ברוך הוא לעשות משהו. מה אנחנו צריכים לעשות? להיטהר. אם כן, מהי הטהרה שאנחנו צריכים לעשות, ולמה אנחנו לא צריכים לעשות כפרה? מסביר הרב חרל"פ, מה ההבדל בין כפרה לבין טהרה? אני אומר את זה במושגים של דוגמה, כדי שזה קצת יותר ברור אחר כך בנמשל. אומר הרב חרל"פ, משל למה הדבר דומה? משל לאדם, כלומר, את הדוגמה אני אומר, אבל זה מה שהוא כותב בעצם. משל לאדם שקונה במכולת, והוא קונה ונכנס לחובות גדולים כלפי החנווני. עכשיו, כשהוא קונה במכולת מעבר ליכולת הקנייה שלו, אז בעצם יש פה תוצאה, או יש פה שתי תוצאות שהן שתי בעיות. בעיה אחת, נקרא לה באופן יחסי בעיה חיצונית, שכרגע הוא חייב הרבה כסף לחנווני. כלומר, הצטבר פה חוב ומישהו צריך לשלם אותו. והמישהו הזה זה בעל החוב, ואין לו. אז אם כן, דבר ראשון, נרשם לו מינוס בחשבון. זה דבר ראשון שצריך טיפול, כלומר, צריך להגיע לאיפוס, צריך להגיע לאפס, צריך לשלם את החוב. דבר שני, יותר גרוע מזה, ברגע שאדם מתרגל לקנות, לא לפי יכולת הקנייה שלו, הוא נהפך לאדם חסר אחריות. ואז ממילא, הוא צריך לטפל לפני, או בשורש, סגירת החוב, הוא צריך לטפל בשורש האישיות שלו. איך אני אדם כזה, שיודע לסדר את מערכת החיים שלי באופן כזה, שאני קונה בהתאם ליכולת. איזה דוח איזון, מאזן בוחן, אני חושב קוראים לזה בין התחשבונות. מאזן בוחן בין הוצאות להכנסות. לא יכול להיות שאני אתפרע פה. לכן, הנמשל, כל עבירה שאדם עובר, בין אם זה מחשבת עבירה, דמיון עבירה, רצון עבירה, ובוודאי מעשה עבירה, פועל בעצם שתי פעולות שליליות. פעולה אחת, זה נרשם לי מינוס בפנקס של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא החנווני, אנחנו הקונים, הפנקס שלו זה הפנקס של החנווני, נרשם מינוס. אז קודם כל צריך למחוק את המינוס, אין מה לעשות. יש שם כמה סריטות שצריכות טיפול. ב', יותר חמור מאשר שנרשם לי מינוס בחשבון של ריבונו של עולם, נוצרו רשמים נפשיים, רוחניים, מקולקלים, מעוותים, בי, בתוכי, בעקבות זה שאני עברתי עבירה. כשחזל אמרו שכר עבירה עבירה, הם התכוונו שהשכר במרכאות של העבירה זה עצם העבירה. כשחזל אמרו להבדיל לצד השני שכר מצווה מצווה, השכר של המצווה הוא עצם המצווה. כלומר, אדם שמקיים מצווה הוא ממילא נעשה כשהוא מקיים את המצווה יותר קרוב להשם. אז ממילא השכר של המצווה זה שהוא יצטוות, יתחבר להשם. מצווה גוררת מצווה, זה לא ציור בגן הילדים. מצווה גוררת מצווה זה דבר אמיתי. אדם שמשייך את עצמו למצב מסוים או למדרגת חיים מסוימת, ממילא בפעם הבאה הוא יהיה יותר קרוב למדרגת החיים הזאת, כי הוא כבר קשור לזה. וכן לצד השני, אדם שמנתק את עצמו במדרגת חיים מסוימת, בפעם הבאה שהוא ירצה להתנתק, הוא יהיה כבר יותר קרוב לניתוק, כי הוא כבר יתרחק. אם כן, שכר עבירה עבירה. שכר עבירה זה עצם העבירה, שהרחיקה אותי יותר מאשר הייתי לפני העבירה. והשכר של המצווה זה עצם המצווה. באמת מצווה גוררת מצווה, באמת עבירה גוררת עבירה. אם כן, אומר הרב חרל"פ, כשאדם חוטא, הוא צריך לתקן בעצם שני דברים. דבר אחד, למחוק את המינוס, זה חיצוני יחסית. דבר שני, לתקן את הרושם, לסלק את הרושם המקולקל שנצבר בנפשו בעקבות החטא. אומר הרב חרל"פ, כפרה זה מחיקת החטא, עבירה זה טהרה, סליחה, זה מחיקת הרשמים הרוחניים, הנפשיים, היותר עמוקים, שהצטברו בנפש החוטא לאחר החטא. רק כדי להוכיח את זה בחצי מילה, מהו או מהי הפעם הראשונה שמצאנו שורש כף פי רש בתורה? כפר, כפרה. פעם ראשונה. מקום... איך? נוח. נוח כפר את הטבע. כלומר, הכופר שנוח כפר איתו את הטבע, הוא בעצם זפת. מה היה התפקיד של הזפת? של הזפת? לאטום את הטבע, שהמים שמחוץ לטבע, של המבול, לא ייכנסו לתוך הטבע. אומר רש"י בפרשת וישלח, על הפסוק שיעקב מכין את עצמו למפגש עם עשיו, אולי אחפרה פניו במנחה, אומר רש"י שם, קושיה בסוגריים, לא יודע למה רש"י לא אומר את זה על הכופר, אומר רש"י שם, כל לשון כפרה במקרא, לשון העברה וכינוח. כלומר, כשאנחנו משתמשים בלשון הקודש ואומרים מחופר או מחפר או כפרה, אנחנו מדברים על העברה וכינוח. כמו שהזפת מעבירה את המים, מקנחת את המים, כך כפרה זה שהקדוש ברוך הוא מקנח את העבירה. הקדוש ברוך הוא מעביר את העבירה. סליחה על הדוגמה, כשאני אומר בלשון התורה נגיד לקנח את האף, אפשר להגיד לחפר את האף. אני מסלק את הלכלוך, אני מקנח אותו, אני מעביר אותו. באמת קושי על מה רש"י לא אומר את זה בפעם הראשונה שמצאנו את המילה כופר, בפרט שרש"י אומר כל לשון כפרה שבמקרא. אם כן, כל פעם שימצא כפרה. בכל אופן, אם כן אומר הרב חרל"פ, כפרה, יום הכיפורים פועל שני דברים. קודם כל, צריך למחוק את המינוס מהחשבון. בפנקס האלוקי הצטבר מינוס. צריך קודם כל למחוק את המינוס, כי ביום הזה יכפר עליכם. ב', לא מספיק למחוק את המינוס. צריך למחוק גם את הרשמים הנפשיים שהצטברו באדם החוטא. מה עם זה? אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה אני עושה שני דברים, גם מחפר וגם מטהר. ומה עם האדם? איפה האדם בתוך התהליך הזה? אומרת התורה, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את תהליך הכפרה והטהרה, אנחנו צריכים להיטהר. שאלנו מקודם, מה עם הכפרה? נחזור לדוגמה. האם אני יכול להגיע לחנווני למכולת ולהגיד לו, תשמע, החלטתי למחוק את המינוס מהחשבון שלי אצלי. אני נכנס למחשב, מוחק את כל החוב. אני יכול לעשות דבר כזה? כן או לא? לא. הוא אחראי. אבל האם אני יכול להגיד לכם, ואני תשמע, החלטתי להיות אדם יותר אחראי בפעמים הבאות, בחודשים הבאים, כשאני אקנה לפי כוח הקנייה שלי. זה אני יכול לעשות? כן, זה אני מחויב לעשות. אם כן, את הכפרה, אני לא יכול לעשות. את הטהרה, אני כן יכול לעשות. אז אם ככה יוצא לכאורה, שאף על פי שהטהרה היא יותר פנימית מאשר הכפרה, ולכאורה לפי זה יום הכיפורים היה במדרגה, או היה מתגלה במדרגתו יותר עליונה, אם היה נקרא יום הטהרות ולא יום הכיפורים. למה נקרא יום הכיפורים? אולי אפשר להגיד, כי לגבי הטהרה, גם הקדוש ברוך הוא וגם אנחנו צריכים לעשות משהו. לגבי הכפרה, זה החידוש של ריבונו של עולם. אז אולי חכמים רצו להגיד שביום הזה, הייחודיות של היום הזה, זה לא השותפות שלנו עם הבורא בטהרה שאנחנו מתחילים והוא ממשיך, אלא בחידוש הגדול שהוא פועל בלי קשר אלינו, הוא פועל פעולה שאנחנו לא יכולים לפעול אותה. לכן יום הכיפורים. בכל אופן, אם כן, בואו נחזור, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, בתנאי, לפני השם תתארו. אם כן, מה זה בעצם אבונות? אומר הרב הרל"פ, אבונות זה מחיצה. אבונות זה לא רק נרשם בפנקס של ריבונו של עולם. אצלו שם, הפנקס למעלה במרכאות, נרשם אצלו מינוס. נו, אז מה אם נרשם אצלו מינוס? אז המינוס נמצא שם. אבל מה איתי? זה לא קשור אליי בכלל, אני פה מתפקד כרגיל. אז בפנקס של החנווני רשום מינוס, אבל כשאני מחוץ למכולת, אז הכל בסדר. אומר הרב הרל"פ, לא. הרושם השלילי שהצטבר בנפשו של אדם, הוא יותר גרוע מאשר המינוס שרשום בפנקס של ריבונו של עולם. זה נקרא מחיצה. אומר הרב, אינני רואה איך האבונות עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי הזורח ברוב זוהרו על כל נשמה. כל אישיות, כל נשמה רוצה להאיר מצד עצמה. אבל הצטברו לכלוכים, קלקולים, מאז חטא אדם הראשון עד ימינו שלנו, כולל אנחנו בעצמנו. הצטברו מחיצות. הצטברו קליפות. הצטברו מעכבים. זה מעין איזה לכלוך על המשקפיים, אז קשה לראות, כי המשקפיים מלוכלכות. אז אומר הרב, עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא ערניים מספיק לזה שבעצם שכר עבירה עבירה, שבעצם יש כאן מחיצה. אנחנו אומרים, היה, עשינו, קרה, היה, נגמר, עכשיו כאילו משהו חדש, מתחילים תהליך אחר. לא נכון. אומר הרב, הנני רואה. טוב, הרואה, הרב אברהם יצחק הכהן, הוא רואה. כבר הרואה. כן, הרי היה קוף. הרב רואה דברים שאדם רגיל לא רואה. אומר הרב, הנני רואה, אם אתה שואל את הרב, תגיד, מה אתה רואה? זה אומר ככה, אני רואה את עצמיות הנשמה, ואני רואה איך הלכלוכים, שהם המעטפת של כתוצאה מהקלקולים של האדם, עומדים כאיזה מין קיר שמפריע לנשמה להעיר. יצא חרוז אפילו. לא תכננתי את החרוז. אם כן, הנני רואה, איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי? רבותיי, אם ככה לפי השלב הזה של הדברים, אנחנו מיואשים ממש. כל זמן שחשבתי שהעבירה זה מינוס בחשבון, ואחרי זה נשחק עם הקדוש ברוך הוא, נגיד לו, מחל לנו, סלח לנו, חטאנו, אבינו, פשענו, אפשר לסדר את העניינים. בסדר, אנחנו נסתדר איתך, הקדוש ברוך הוא בסדר. אבל ברגע שזה מחיצה בתוכי, אז זה מחיצה, זה אמיתי, זה שכר עבירה עבירה, זה לא מצחיק.
סלט.
מה?
יותר סלט בנפש.
זה לא סלט, זה יוצר קיר בנפש. סלט זה עוד בסדר. קיר זה ממש... בואו רגע נחשוב, היה ביטוי בזה, היה ביטוי כזה בברית המועצות של פעם, קיר הברזל, נכון, בגרמניה של פעם. מחיצת הברזל, חומת הברזל, קיר הברזל. מחיצה זה דבר חוצץ. יש כאן חציצה, אולי רק כדי לסבר את האוזן, עד לאן זה מגיע. בהלכות טבילה במקווה לנשים, יש הלכות ארוכות שנקראות הלכות חציצה. כלומר, היות וכל הגוף, כולל כל הגוף, כולל כל האיברים של הגוף, כולל כל השערות, כולל כל הציפורניים, צריכות להיכנס בתוך המים, פנימה, בלי שום חציצה, חציצה קלה ביותר, היא יוצרת מציאות שהטבילה לא עלתה. כלומר, האישה הזאת שהייתה טמאה, לא עלתה לטהרה. למה בלנית זה כל כך חשוב במקווה? כדי לבדוק באמת שאין שום חציצה. חציצה זה לא דבר שהוא משחק. חציצה זה דבר למשל שמשאיר אישה בתומתה ולא מעלה אותה לתארתה. חציצה קלה שבקלות. נו, אז אם הרב אומר, אני רואה לא רק חציצה, אני רואה מחיצה, אני רואה קיר, אני רואה איך המחיצה מבדילה, עומדת כאבונות, עומדים כמחיצה, והם מחשיקים או מחשיכים ומאפילים את הנשמה. נו, אז מה יהיה איתנו? איך שוברים מחיצות כאלה? אומר הרב, נקרא שוב את כל המשפט הזה, הנני רואה איך האבונות הם עובדים כמחיצה. את תהליך הטהרה שצריך להיות כאן, לא רק הכפרה. הנני רואה איך האבונות הם עובדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי, הזורח ברוב זוהרו על כל נשמה. זה מין פרוז'קטור גדול, כמו שדיברנו פעם על, 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 על הדוגמה הזאת, הנשמה היא מין פרוז'קטור גדול שיכול להאיר למרחק, ואנחנו פשוט עטפנו אותו בהרבה מעטפות, הרבה מסקים, הרבה סמיכות. אז הסמיכות האלה לא מאפשרות לפרוז'קטור להאיר למרות שהוא דולק. הפרוז'קטור דולק, אבל בחוץ חושך. והם מחשיקים ומאפילים את הנשמה. אומר הרב, לא להתייאש. התשובה, אפילו הרהור תשובה. אפילו התשובה המחשבית, שעוד לא ירדה אל הרצון, ועוד לא מתגלה בפועל במציאות. התשובה, אומנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. התשובה המחשבתית אפילו הרהור תשובה. כמו שהפרק הזה נקרא, ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה. ציור תשובה, מחשבת תשובה, הרהור תשובה, זה כבר התחלה של, נקרא לזה, הורדת המחיצה. אפילו הרהור. אומר הרב, אמנם כדי להפיל את המחיצה הזאת לגמרי, אז אי אפשר, אבל לידי גאולה שלמה, כלומר, עשרת הרשעים קולקלים, ובאמת להיות אדם חדש כתינוק שנולד, אבל לידי גאולה שלמה, באה הנשמה דווקא על ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. ברור שהתשובה המחשבית היא לא מספיקה, צריך להיות כאן תשובת הרצון ותשובת המעשה, זה ברור, ואני מרשה לעצמי לומר בזהירות, אבל בבהירות רבה, שזה מאוד יפה, לפעמים אני מדבר למי שזה שייך, אני מקווה שזה לא שייך לאף אחד, אבל זה מאוד יפה לבוא למכון מאיר, וללמוד דברים גדולים, וללמוד מחשבות חשובות, וללמוד אידיאלים. רבותיי, עד שאנחנו לא מתקנים את המעשים לפרטי פרטיהם, אני לא רוצה להגיד שזה לא שווה, כי אנחנו רואים שזה כן שווה. אבל חסר פה חלק משמעותי ומרכזי ביותר. לפעמים יושבים בכיתה הזאת, חברים נחמדים וחשובים, שהם בנו להיפגש עם הרעיונות היפים של אלוהים. חביבי, להיפגש זה לא מספיק. צריך לקיים. צריך לפעול. צריך לעשות. עד שלא עושים, לא נגמר. יש פסקה חשובה בעיניי, הרב אומר שהמעשה הישראלי הוא בעצם הגמר המלאכה. הוא המקבל פטי של המחשבה הישראלית. נעשה ונשמע, זה היה חידוש נעשה ונשמע. שהנשמע הגיע עד כדי המעשה, והמעשה אפילו קדם לנשמע. כמובן, תהליך ארוך, אנחנו לא מתייאשים וכו', לא מתייאשים. אבל אנחנו רוצים להגיע למעשה. מנסים כמה שניתן להגיע למעשה. הגענו יותר, הגענו פחות, אם השתדלנו מה שיכלנו, ברוך השם, תודה רבה שהשתדלנו. אבל אי אפשר לעצור בתשובת המחשבה. יצא לי לא פעם ולא פעמיים, לא הרבה פעמים, אבל יצא לי כמה פעמים לדבר עם בחורים, גם כאן, כלומר לא כאן בכיתה, כאן במכון מיר בשנים שאנחנו פה. לקחת אותם פעם אחת לשיחת אמת כזאת, ולגיד להם, תשמע, אתה יושב בכיתת אמונה כבר שנה, מספיק עם המשחקים, תחליט לאן אתה הולך. אי אפשר יותר שזה יישאר ארטילאי. כן, כן, לא, לא. זה לא יכול להסתיים בהכרת מחשבת היהדות. זה צריך להגיע לשמירת שבת, זה צריך להגיע לכשרות המטבח, זה צריך להגיע לשמירת בינו לבינה, שמירת הצניעות בינו לבינה, זה צריך להגיע לפרטים המעשיים הממשיים. גם הלא תעשה וגם מעשה. לא עם כל אחד מדברים בכל מצב, אבל יש מצבים שחובה לדבר. כמובן, עוד פעם, לא כל אחד ולא בכל מצב. צריך להיזהר עם זה מאוד. כי לפעמים זה יכול להפיל בין אדם שעוד לא הגיע לשלב הזה, שהוא מסוגל לקחת את ההחלטה הזאת. לכן צריך כאן זהירות רבה. בוא נאמר, תשאירו את זה לנו. לא, זה חשוב, באמת. כי גם מקרים כאלה קורים לפעמים. שאדם שלא כך מכיר את הסיטואציה, אומר כל מיני מאמרים, מדבר כל מיני דיבורים, ואנשים יכולים להתייאש. לכן, להיזהר עם זה. לכן אומר הרב, התשובה אומנם אפילו שהיא מחשבית, אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה, ברוך השם. אבל לידי גאולה שלמה, באה הנשמה דווקא על ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. אולי רק להעיר עוד הערה אחת. ראיתי פעם ברב נבנצל, בספר של הרב נבנצל, על התשובה, דבר נפלא מאוד, דבר פשוט מאוד, אבל נפלא מאוד, לפעמים שוכחים את זה. השאלה המפורסמת, למה אנחנו בראש השנה, שהוא יום הדין, לפחות לפי חכמי הגמרא, למה אנחנו לא מתוודים? אין וידוי בראש השנה. לעומת זאת, ביום הכיפורים, יום הכיפורים מלא וידויים. כל התפילה, וידויים ארוכים, וידוי אחד אחרי השני. אומר הרב נבנצל בדיוק לנקודה הזאת. האבונות דומים לקיר. עכשיו, כדי להפיל את הקיר, כדי להפיל את המחיצה, אתה יכול להפיל את המחיצה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה לבוא עם פטיש 10 קילו, 10 קילו, להתחיל לדפוק על הלבנים של הקיר הזה, על המחיצה הזאת. לאט לאט אנחנו נתחיל לפרור את האבנים, ועד שהקיר ייפול. אפשרות שנייה, זה בכלל לא לגעת בקיר. פשוט להתחיל לחפור מתחת לקיר. ואז היסודות שעליהם הקיר עומד, ממילא נעלמים, ממילא הקיר נופל. איזה דרך נכונה? אומר הרב נבצל, שניהם. שתי הדרכים נכונות. איזה דרך קודמת לדרך השנייה? הדרך השנייה שהצגנו עכשיו קודמת לדרך הראשונה. כי הדרך השנייה, כלומר חפירה בתחתית הקיר, בקרקע שעליה הקיר עומד, זה בעצם היסוד שעליו הקיר עומד. אם לא היה את היסוד הזה, אז לא היה לקיר איפה, על, 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 על מה לעמוד. ראש השנה זה היום שבו אנחנו נוגעים בסיבה שבגללה יש לנו מחיצה של אבונות. והיא כידוע חוסר המלכת השם. אם לא המלכנו את השם, ממילא הגיעו אבונות. אם היינו ממליכים את השם, אם השם היה שיביתי השם לנגדי תמיד כל הזמן, אז לא היה קיר. מישהו היה מיז לחתור בכלל. הסיבת החטא, שורש החטא, זה בעצם שלא המלכנו את ריבונו של עולם עלינו בכל רגע. אם כן, בראש השנה מה אנחנו עושים? מתחילים לחפור מתחת לקיר. השם מלך, השם מלך, השם לא יכול להווה. אחרי שנגענו בשורש הסיבה שבגללה יש פה קיר, עומד הקיר הזה, עומדת המחיצה, מחיצת האבונות הזו, אחרי זה ביום הכיפורים, אחרי ש, אם אפשר לומר, סילקנו את שורש הבעיה והקיר כבר נפל, כדי שלא ייבנה שוב פעם, הקיר צריך עכשיו לשבור את האבנים. נכון, כי האבנים הרי שם עומדות למטה מוכנות לבניין חדש. כי חפרנו את מתחת, אבל אני עוד נמצאות פה. מה צריך לעשות? להביא פטיש, אשמנו, בגדנו, כל אשמנו זה לפורר עוד איזה רסיס של אבן, עד שבסוף אבק דק, כאבק חולף, נגמר הכל, ממש כאדם חדש. זה הסדר. לכן ראש השנה הוא יום התהרה לפי זה, ויום הכיפורים הוא יותר שייך באמת ליום הכפרה לפי זה. לכן אי אפשר להסתפק בראש השנה, חייבים להגיע עד יום הכיפורים. מצד שני, אי אפשר להגיע ליום הכיפורים בלי ראש השנה. זה מה שכתוב פה בצורה אחרת. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה. לכן אנחנו לא מתייאשים. כל אחד מאיתנו יש לו מחיצות. אבל המחיצות האלה נופלות. ומתחילות ליפול על ידי הרהורי תשובה. על ידי מחשבת התשובה. וכל אחד ישתדל גם לקיים את זה בפועל. לעשות תשובה, לא רק לחשוב תשובה. אבל על ידי גאולה שלמה, עוד פעם, התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה, אבל לידי גאולה שלמה באה הנשמה דווקא על ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. אנחנו בעד ההוצאה לפועל. יש גוף כזה, לא הוצאה לפועל. ומכל מקום, טוב, בהקשר הזה אנחנו בעד. ומכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפץ התשובה, כיוון שכבר בשלב הרעיון, כבר בשלב המחשבה, כבר בשלב הערעור, זה בעצם נוגע בבסיס התשובה, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים בפסקאות האלה. לכן אין מה לפחד כלל. אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא נכנסים, לא חוזרים אל החיים מתוך איזה מין זעזוע תמידי כזה של איזה מחיצה יש לי, איך אני יכול להתגבר עליה, איזה קיר ברזל, אני לא יכול לפרוץ אותו, כל מה שאני אעשה לא יעזור. לא. כבר מחשבה היא כבר מורידה. סתם תחשבו, אני אומר את זה בצורה מצחיקה קצת, כן? לרוב החבר'ה, הדברים, החבר'ה יושבים פה, המשפט הבא לא מתאים. אבל תחשבו על זה רגע. עצם זה שאני החלטתי שבין 4 ל-4 וחצי אני בא ללמוד תורה, אפילו הפרט הקטן הזה, ולא לשחק גוגו עם בגן הסוס. או כל אחד והגוגוים שלו. זה לא תשובה. איי, בפועל, אני עוד לא מקיים בפועל, לפרטי פרטים, את כל מה שאני למדתי. פה. בסדר. בסדר, אבל זה מה שאתה רוצה לשאול.
לא, אני לא, אני אומר שאנשים מסתפקים אבל גם רק ברצון.
לא,
לא. העיקר שיש לך רצון, העיקר שיש לך רצון.
העיקר כבר.
תסתכל רגע בפנים. אני קורא עכשיו רק לך אל הזאת, תסתכל בפנים.
לא, זה נראה כאילו...
אני קורא לך. מה אכפת לך? אכפת לך? לא, אני רוצה שאנחנו נקרא ביחד. אתה יודע מה תקרא אתה? התשובה. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה. גם היא פועלת ישועה גדולה. רגע, אני מעל המיטה שלך הייתי תולה את המשפט הזה בלי ההמשך.
אני הייתי תולה את ההמשך.
בלי אבל, אני יודע, לכן אני תולה את החלק הזה. יש אנשים שהייתי תולה להם את החלק השני, כי הם אנשים אדישים. הם אומרים, העיקר המחשבות, העיקר שאנחנו שייכים לרעיונות יפים. אבל אתה, בגלל אתה בצדיקותך, בגלל שאתה כן חפץ לתקן את המעשים, ואתה כל הזמן נבהל מה... אם אי תיקון המעשים, הייתי תולה דווקא את זה מעל המיטה שלך. באמת. צילום על חשבון, על חשבוני, על חשבון המכון. אני יכול לעשות את זה. אתה יודע מה זה רעיון? רגע, אבל הייתי מוסיף עוד משפט, רגע, עוד לא עצרתי. התשובה אמנם אפילו אותה שמחשבית בעלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. אחר כך אני מדלג שורה בשביל אלעזר. ומכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפץ התשובה, אין מה לפחד כלל.